התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, פסוק י"ח בפרק ט"ז. אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. ושפטו את העם משפט צדק. ההגדרה הזאת של המושג צדק, אדם בדורנו חושב שהוא יודע מה זה. התורה נכנסת לדקויות של המושג הזה. א', לשפוט את העם. אתה שופט במדינת ישראל. אתה שופט בעם ישראל. אתה לא שופט בהולנד, ולא באמריקה, ולא בצרפת. שפטו את העם. ב' בפסוק י"ט, לא תתה משפט. איך אפשר לתות משפט? לא תכיר פנים. אולי הבן אדם הזה הוא מיוחד, או הוא מוכר, לא תכיר פנים. אחר כך בא איסור שרק הוא לבדו יכול למלא את כל חודש אלול ולא נספיק. ולא תיקח שוחד. שם מאמצים בדברי חז"ל הראשונים להסביר את המילה הזאת, שוחד. יש כיוון שבעצם יש פה איזו רמיזה למילה שהוא אחד. השופט והנותן השוחד. שההקשר של הפסוק אומר בעצם, אם תיקח שוחד, תיאלץ להכיר פנים ותתה משפט. אמנם גם אם אתה לא חושב לתות משפט, אסור לקחת שוחד. למה? ולכאורה, עצם ההקשר של המילים, שבאמת מחדד את הבעייתיות שיכולה להיווצר מהטיית המשפט, זה היה מספיק. אבל התורה חשוב לה להגיד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. זה לא קל, הפסוק הזה. כי הוא בעצם אומר שכנראה בעיית השוחד היא, יש בה דיוק בתוך דיוק בתוך דיוק. מאוד מאוד קשה להינצל מהשפעת השוחד. לכן התורה אומרת, יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיקים. זה נראה לכאורה שהמושג של השוחד פירושו ממון שניתן בתמורה למה שבהמשך עלול להיות הטיית המשפט. אבל יכול להיות שכשאדם קורא את הפסוקים האלה בחודש אלול, הוא מבין שזה לא רק ציווי בלשון רבים. כלומר, כשאתם נכנסים לארץ, תבנו מערכות של משפט. אלא זה בעצם לגבי כל יחיד. שופטים ושוטרים תיתן לך, שערים שלך. אולי דווקא בחודש אלול בתחילתו, חשוב לפגוש את האיסור הזה לקחת שוחד. שפירושו אולי בהגדרה יותר כללית, אסורה טובת הנאה. אם נלך לקצה, נראה את הגמרא, מסכת חולין בדף מ"ד, יש שם הגדרה, מי נקרא תלמיד חכם? זה לא רק לפי מה שנראה מבחוץ, אלא תלמיד חכם זה אדם שהוא נזהר בממון שלו. מי יש לו תחושה ששקל מסוים או יותר, אם לא שלו, הוא מקשיב לתחושה הזאת והוא פועל על פיה, הוא מחזיר את הכסף. וזה דבר שיכול לקרות לאדם. הוא מאוד מאוד רגיש לזה, הוא יכול להרגיש שכסף מסוים לא מגיע לו. ואת הגמרא, זה תלמיד חכם. נקי מהשפעת טובת הנאה. כי השוחד, כי טובת ההנאה, עלולה לעבר את העיניים. השיקולים של האדם, מה לחשוב, מה לעשות, מה סדרי העדיפויות שלו, המקום שבו האמת יכולה להתברר וטובת הנאה יכולה לשחוק אותה, הוא לפתח חטאת רובץ. צריך תהליך של ניקוי בלי הפסקה. ועל כן ההגדרה הרחבה הזאת, שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. זה מקום שאדם צריך לנקות אותו כל חייו. אין שלב שבו המושג טובת הנאה הוא לא משמעותי לנו. זה יכול להיות טובת הנאה פיזית, יכול להיות טובת הנאה כלכלית, זה יכול להיות טובת הנאה סיפוקית, זה יכול להיות טובת הנאה רוחנית. נכון שלעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אנחנו אומר הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, אנחנו לא מרסקים את האפשרות להתפתח בהדרגה. ואני לא יודע איך אתם, אבל אצלי זה לא עובד בבת אחת להגיע למדרגות של לשמה. אז עולם יעסוק אותם בתורה המצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל כשבאים לברר מה זה לשמה ומה זה לא לשמה, הספרי אומר את זה על המילים לעובדו בכל לבבכם, והרמב"ם פוסק את זה בהלכות תשובה, בהלכות חודש אלול, דווקא במושג התשובה. אומר הרמב"ם, אם אדם לומד או מקיים מצוות כדי שיהיה לו חלק בעולם הבא, רוצה להיות מאורגן בגן עדן, בדקות של הדקות זה נקרא לא לשמה. במהלך חיינו צריך לנסות לנקות גם טובת הנאה כזאת. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על השתייה, השתייה חמה בחוץ. אבל האם זה אפשרי? האם אפשרי הניקוי הזה? הרב קוק, שיום הזיכרון שלו מחר או מהערב, עוסק בעירות התשובה בשאלת הנפש. אני חושב שבמובנים מסוימים, גם במהלך צוק איתן וגם בסופו, לפחות בסוף השלב הראשון שלו, הבירור הזה הוא מהדהד, הוא בירור מורכב. אומר הרב קוק, ביסוד הפנימי של אישיותנו, אולי אפשר לקרוא לזה נשמה, יש שאיפה לשלמות. ושאיפה הזאת מטלטלת אותנו. אנחנו רוצים להגיע למקסימום. מצד שני, אומר הרב קוק, אנחנו לא יכולים. יצורים מוגבלים. האדם עלול למכשול. אנחנו בשר ודם. ואיפה שיש בשר ודם, עלולה להיות טעות, עלול להיות עיוות, עלולה להיות סטייה. אז אומר הרב קוק, בלי מחשבת התשובה, רעיונה וביטחונה, בלי התוכן של המושג הזה, והכוח הנפשי שהוא נותן, אנחנו היינו יוצאים מדעתנו. כי איך נשאף למשהו שאי אפשר לשאוף אליו? אחרי הבירור הזה אומר הרב קוק, שהמענה לסתירה הפנימית הזאת, זה ההבנה שיסודה של הסתירה בטעות. כלומר, כפי שנאמר קודם, הנשמה שואפת למקסימום. אבל השאלה, מה התפקיד האלוקי? להיות שלם או להיות משתלם? זה ברור גדול. אם השאיפה היא להיות שלם, והאדם לא יכול להיות שלם, אז איך נשאף למה שאיננו יכולים לשאוף? היינו יוצאים מדעתם. אבל אם השאיפה היא להיות משתלם, ולהשתלם אפשר, עוד מילימטר יותר טוב ממה שהיה קודם, ועוד שניים, אז זה מחיה. זה נותן מרחב גדול של רצון לשפר ולתסכולים. כל עבודתנו, 40 היום בגדול עד יום כיפורים, במבנה הזה של דורשים בהלכות החג, 30 יום קודם, הכנה של חודש שלם לפני ראש השנה, כל עבודתנו נקראת מידת הרחמים. מה שהוזכר קודם, שאחינו אשכנזים מוסיפים את אמירת לדוד השם מורי ואישי, יש שם בפרק הזה 13 פעמים שם השם, כמו י' ג' למידות. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אז מה היה קורה? אומר רמב"ן, לולא הייתי מאמין במידת הרחמים, אי אפשר היה כלום. כי הייתי יוצא מדעתי. טוב השם, זה מידת הרחמים. כל עבודתנו. להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להשתלם. אל תקרא אותנו לגזרים. אל תפעיל את מידת הדין. אל תקטרג עלינו. האם זה לא ברור כתוצאה מכך שאם אני מקטרג על מישהו מישראל בתוך חודש אלול, ולא משנה מי זה, אני סותר את מהות החודש הזה, אני סותר את התפילות שלי. האם הקדוש ברוך הוא אומר לנו לא תכיר פנים, אז הוא לא מכיר פנים. זאת אומרת שאם אני סותר את המגמה האלוקית בחודש הזה, אני קוראת את הענף של מידת הרחמים. ואולי, אולי גם זה חלק מאיסור לקיחת שוחד. שהבן אדם מרוב שהוא רוצה את המקסימום, מרוב שהוא רוצה את האמת המוחלטת, הוא שורף את האפשרות להשתלם, הוא לוקח שוחד, הוא לוקח טובת הנאה רוחנית מזה שהאמת הצרופה שלו גורמת לו לחוות דעה שלילית על המציאות. יכול להיות שמשום כך, בדיוק בסמיכות של עניין השוחד, אמרה תורה ושפטו את העם, משפט צדק. פרשו חז"ל בפסקה 4. שפטו את העם, משפט צדק, אומר מדרש תנחומה, שיהיו מתאים את העם לכף צדק. רגע. לפני, בתוך הפסוק מה נאמר? לא תתה משפט. לא תכיר פנים, לא תיקח שוח. אז מה עכשיו חז"ל אומרים? מתאים את העם לכף צד. אמר רבי יהודה ברבי שלום, שיהיו מתאים, לא ברור מה זה, ומלמדים עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. זה הפתח של חודש אלול. מה פירוש ללמד זכות? ממי אתה למד? מגדעון בן יואש, שבימיו היו ישראל בצרה, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד עליהם זכות, ולא היה מוצא, שהיה הדור דל במצוות ומעשים. מה עושים חז"ל? מה הם אומרים? מאיפה להם שהיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד זכות? הרי הפסוקים אומרים הפוך. הפסוקים בפרק ו' בספר שופטים מתארים מצב קשה. במצב הקשה הזה כל היבול החקלאי שהיה אז מרכז החיים שלהם נלקח, הושחת ונלקח על ידי המדיינים והעמלק. זה שבר לב, אי אפשר לתאר אותו. חקלאי שחוטפים לו את היבול, עם ישראל מדלדל, עם ישראל בצרה, פונים לשם, השם שולח נביא, זה מה שהפסוקים אומרים, ואומר להם את האמת, אמרתי לכם תעשו מצוות ואל תעברו עבודה זרה, ואתם מתנהגים כמו האמורי, אז אתם חוטפים. זהו, ככה מסתיימים תשעה פסוקים. איפה חז"ל לקחו את זה שהשם היה מבקש מישהו שילמד זכות? אומר פסוק י' וי' א', היה מצב באופרה שיואש, היה לו בן קראו לו גדעון, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. זה לא המצאה גאונית להבין שגת, שזה מקום חשוך וקטן, זה לא המקום האידיאלי לחוות חיטים. חיטים חובטים בגורן, מקום רחב ופתוח לאוויר, שמש, אלא להניס מפני מדיין, אחרת הם יחטפו את זה. שם אומר לו לגדעון החובט חיטים, השם עמך גיבור החי. כל אחד ירשול לעצמו פתק, אם השם היה אומר לו השם איתך גיבור החי, מה הוא היה עושה? וודקה מיד, התוועדות, ריקוד, קורבן תודה, משהו בכיוון הזה. אולי אני לא מקיף מספיק את עומק החוויות האלה, אבל ברור בכיוון הזה. מה אומר גדעון? הוא לא היה בוגר מכון מאיר, הוא לא היה בקו, הוא לא היה בגב, הוא היה קל שבקלים. מה אומר איש קל שבקלים? בידוני, מה אמרת לי? השם עמך גיבור החי, ויש השם עמנו? מה פירוש? אני לא אמרתי לך יש השם איתכם, יש השם איתך. אין בעולמו של גדעון, אין דבר כזה, השם איתי. בדור שלנו אפשר להבין את גדעון? קלי קלים. מה הוא אומר? ויש השם איתנו. מה פירוש? ברור שיש השם איתנו. היה כל נפלאותיו, סיפרו לנו אבותינו. במצרים? השם הציל אותנו. איפה זה? ואתה? נטשנו השם בידי המדיין. מי זה מלאך השם? אומרים הראשונים, זה הנביא שהשם שלח להגיד להם שהם חוטאים ולכן הם חוטפים. אז מה השם רוצה? לכאורה את תשעת הפסוקים הראשונים אי אפשר להסביר את זה כך, כי יש מלאך השם. אז מה מלאך השם רוצה? אומרים לך חז"ל את האמת. מה השם רוצה באמת? זה שמישהו ילמד זכות. גדעון, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. רק תעשה טובה הנביא, תגיד לנו מה פירוש המילה זה. ולא שמרת את המילה הזאת לדור שכל מילה שלישית זה זה. תתן הגדרה, למה אתה מתכוון? חז"ל במצבים כאלה תמיד הולכים לרוחב. לא סיבה אחת, שלוש סיבות. קודם כל, גדעון בנו, היה מכבד את הוריו. זה קודם כל. היה מכבד את אבא שלו, שהיה מבוגר מאוד, ואמר לו, אבא, אתה מבוגר, תשב בבית, תנוח, אני אחוות חיטים במקומך. זה כרטיס כניסה. כיבוד הורים. שתיים, אתה לא מתייאש. אתה חובד חיטים בגן. אתה לא עסוק בסיכויים. אתה לא עסוק בחוות דעת על המציאות. אתה יכול לחוות חיטים בגעת תחוות. דבר השלישי, אומר הלכות שמוני, לך בכוחך הזה שלימדת סנגוריה על בניי. זה הכוח להושיע את ישראל. משהו מיוחד ביותר. אתה רואה מציאות שלילית, אתה לא מטשטש אותה. אתה יודע להגיד את מה שהנביא שנשלח על ידי אלוקים אמר. זה צד מסוים במציאות. זה לא טעות. זה צד מסוים במציאות בשעה שאנחנו עוברים את רצונו של הבורא או מתנהגים כמו האמורים, אנחנו צריכים לחטוף. זה מידת הדין. ובאה מידת הרחמים, אומר הרמב"ן, והיא יותר עליונה ממידת הדין, יותר משקפת את הרצון האלוקי. כי אם הרצון האלוקי היה שאנחנו שלמים, אז כשאנחנו לא שלמים הכל מתפרק. אבל אם הוא רצה שנשתלם, אז הוא כל הזמן מוליד כוחות כדי שבעקבותיהם נשתלם, נתקדם עוד משהו. אז גדעון הוא השליח האמיתי האלוקי. לכן אומר לו מלאך השם, לך בכוחך זה ושת את ישראל. אז חז"ל יכולים להגיד, בימיו היו ישראל בצרה, חז"ל מבינים שאנחנו נפתח את ספר שופטים ונקרא פרק ו', ונבין שהפסוק אומר למה היו בצרה. אבל לא נעצר שם. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד עליהם זכות ולא היה מוצא, שהיה הדור דל במצוות ובמעשים. אז לכן אי אפשר היה ללמד זכות, או שחלק מהדלות זה שלא רצו ללמד זכות. אז בעצם הציל את המצב גדעון. כיוון שנמצא זכות בגדעון, איזה זכות? היה מקלי עולם, שלימד עליהם זכות. אז יכול להיות שבאמת דל במצוות זה דל בזכויות. לא במובן של המאזן, אלא לא מסתכל על הזכויות. לא מלמד זכות. כיוון שנמצא זכות בגדעון, שלימד עליהם זכות, מיד נגלה עליו המלאך. שנאמר, ויבוא אליו מלאך השם, ויאמר לו, לך בכוחך זה. בכוח זכות שלימדת על בניי, הווה ושפטו את העם משפט צדק, שיהיו מלמדים זכות על הדור. נכון, אומר המדרש, בסופו את המושג מלמדים זכות, אבל הרי אמר בתחילתו מתאים את העם, ונשאלה שאלה, הרי אסור להטות. אלא מה אומר לימוד זכות? מה אומר גדעון היקו נפלא אותה? אומר, אתמול בליל הסדר, מה אמרתם? אמרתם שהקדוש ברוך הוא ריחם על עמו. כלומר, הפעיל את מידת הרחמים, אז למה אין פעולת מידת הרחמים היום בדור שלנו? תודה, מה זה מתה? כי על פניו בחיצוניות נראים מעשים לא טובים. אז המתה אומר שבשיקול הדעת הכולל, המעשים הלא טובים הם לא משקפים את המהות. הם משקפים איזה ענן. משהו חולף. ולכן מי שמתעסק בענן הזה, הוא לא מתעסק במהות. אז מי שמתעסק במהות הוא מלמד זכות, אז זה נראה חיצונית שהוא מתה, אבל הוא בעצם מגלה מה בפנים. כשיעמוד משה רבנו והתפלל על חטא העגל, הוא יגיד למה השם יחרה אפך ועמך. שואל שם הרמב"ן, מה פירוש למה יחרה אפך? עשו עגל. אומר רמב"ן, שאל משה רבנו, למה אתה לא מפעיל את מידת הרחמים כמו שהפעלת במצרים? אלא מה נגיד, במצרים זה היה על תנאי שיקבלו את התורה. אז יכול משה רבנו לומר, למה? למה זה היה תנאי? אם מידת הרחמים האלוקית מקורה בנשמה שלנו, נשמה טהורה, עם זה יצאנו למהלך השבוע, עם המילים בנים אתם לשם אלוקיכם. רבי יהודה היה אומר, כשלא עושים רצונו של מקום לא נקראים בנים. מהר"ל בנצח ישראל אומר בפרק י"א, הם לא מפסיקים להיות בנים, אבל לא נקראים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. הפסקה הלכה כרבי מאיר, שהם נקראים בנים גם כשלא עושים רצונו של מקום. זה נקודת המוצא ללימוד הזכות. רשב"י, מאמין הגדול בסגולת ישראל, הוא אומר בגמרא בפסחים בדף ה' זין, רבי יוחנן אומר בשמו, על בסיס פסוק במשלי בפרק למד, דור אביו יקלל ואמו לא יברך, אל תלשן עבד על אדונם. אומר רבי נשחי, מה חידש רשב"י? אומר רבי נשחי, הרי הושע הנביא שהגמרא בפסחים בדף פ' זין שם דנה עליו, הוא הרי כתרג על ישראל, הוא אמר, אבירם באומה אחרת. אז הושע הנביא סובר, כך אומר רבי נשחי, כשיטת רבי יהודה, שכשלא עושים רצונו של מקום, לא נקראים בנים. אבל אומר מרן רבי נשחי, בין כך ובין כך נקראים בנים, הקדוש ברוך הוא פוסק כרבי מאיר. ורבי נשחי בגמרא במגילה אומר, השם פוסק כמו רבי מאיר בחבלי משיח. אין כך ובין כך נקראים בני. ומאידך, הייתי חושב שכל לימוד הזכות של אב על בנים זה לפחות שיתנהגו כמו בנים להורים שלהם. אבל אם זה דור שאביו יקלל ואמו לא יברך, אז אולי כן צריך לקטרג עליו. אומר רבן ישחי, משמיע לנו רשב"י, גם על דור כזה אל תלשן עבד על אדוניו, אל תקטרג. בשורה האחרונה זאת השאלה, מה השם רוצה מאיתנו? שנהיה נציגי הנביא של שופטים פרק ו' עד פסוק י', או שנהיה נציגי מלאך השם מפסוק י'? זו השאלה. כן, בכבוד. שהוא אמר, העם הזה, אל תשפוט אותו על פי מעשיו, אלא תפעיל את מידת הרחמים האלוקית שהם בניך גם כשהם חוטאים. ולכן תגן עליהם מול מדיין. זה לימוד זכות. לימוד זכות אין הכוונה, יש לאדם 10 עבירות ושמונה עשרה דברים טובים. אז תעשה משקל והשמונה עשרה יגברו. זה לימוד זכות בסעיף הכי פשוט שלו. בעומק של לימוד הזכות, זה בדיוק המושג הזה מתאים. זאת אומרת, אל תסתכל על החיצוניות. בפנים, נקי. תן לנקי הזה, תציף אותו. זה מידת הרחם. זה דבר פעם ראשונה בחיים, יצא לראות בבני יששכר, לפני כמה ימים. מגיע א' אלול, לך תלמד ספר חגי פרק א'. למה? כך. בגלל הפסוק, כן, בכבוד. כי יש חיצוניות שלילית. אפשר לתעלם ממנה. אז יש מידה שאמורה להיות מחוות דעה שלילית על המציאות בחיצוניות השלילית. ויש מידה שאמורה לזהות את הנקודה הפנימית ולהציף אותה. תחליט לאן אתה רוצה להשתייך. זה השאלה. לצערנו, אז אפשר לתקן את זה. בשתי שכבות. יש שכבה אחת שנקראת מידת הדין, זה חלק מההנהגה האלוקית. ויש שכבה יותר עמוקה, יותר עליונה, שהיא נקראת מידת הרחמים. אנחנו, אין לנו יכולת אנושית להבין את השיפוט האלוקי. איזה משקל לתת למה? שאלה מה תפקידנו? חקר המידות האלוקיות, אומר הרד"ק, זה מסת הנפש של הצדיקים. הורני השם דרכך. וכך אומרת הגמרא בברכות בדף ז'. בסדר, צדיקים עליונים יכולים לכוון את כל הסיבתיות. מה קורה בגלל מה, ואת מה לשפוט ועל מה להגיד. אבל עם בית ישראל צריך להבליט את הנקודה הפנימית שהיא מוסתרת, מפני שמידת הדין יודעת לטפל במציאות, היא לא צריכה נציגים. מידת הרחמים צריכה נציגים. כי אם בשר ודם פה לא אומר את לימוד הזכות, אין סיבה להכיל אותו. כל לימוד הזכות הוא בגלל מגבלותינו. אם אלה מהמוגבלויות לא יכולים להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול להפעיל את מידת הרחמים, אין מי שיבקש את זה, זה לא יהיה. אז אין מידת הרחמים. אז לכן השאלה הגדולה היא מה תפקידנו. בהבנות של סדרי המצבים השליליים, מה צריכה, איך צריכה להיות התגובה האלוקית, זה בעד הקו שרחמן הלך, זה הקדוש ברוך. זה לא תפקידנו. ספר חגי לקרוא אותו באלף אלול, בגלל מה שמופיע פה בפסקה 3. בשנת 2 לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש. אם היו קוראים את זה היום, זה היה יוני. אבל השפה שלנו היא שפה עברית מקורית, השישי זה חודש אלול, מניסן. זאת אומרת, באלף אלול נאמרה לו הנבואה הבאה, אז תקרא אותה באלף אלול. למה דווקא השנה זה מתגלה? תראו מה הולך פה. בשנת 2 לדריווש המלך בחודש השישי ביום אחד לחודש היה דבר אדוני ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה וליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כמה מנשמתו של הרב קוק, שזה יום הזיכרון שלו, נמצאת בפסוק הזה, בחיבור שבין הדרג המדיני לבין הדרג הכהני, רוחני, תורני, כל אחד עם המילים שלו. לשניהם ולשניהם יחד. עד כדי המילים בנבואת זכריה שעוסקת באותה תקופה, הצד שלום תהיה ביניהם. לא חייבים לריב. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו לא את בו, את בית אדוני להיבנות. השם אמר בצורה ברורה לכורש, תגיד לעם ישראל לעלות לירושלים ולבנות בית מקדש. העם אמר, זה לא העיתוי. זה לא הזמן, אנחנו מאוד רוצים, זה מאוד חשוב, אבל זה לא העיתוי. לא את בו. אומר להם הנביא, בדבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב. אתם אומרים, זה לא עת, זה לא עיתוי. אז למה זה העיתוי לבנות את הבתים שלכם? ספונים זה עשויים בכל מיני סוגים של רהיטים וציפויי קירות וכו'. ואתה כה אמר אדוני צבאות שימו לבבכם על דרככם. והפסוק הזה חוזר שוב בפסוק זין. למה? זרעתם הרבה ואהבה מעט, אכול ואין לסובעה, שתו ואין לשוכרה, לבוש ואין לחום לו, והמסתכר מסתכר את צרור נקום. לא מצליחים. אז תשאלו את עצמכם למה. כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרככם. מה המסקנה שאתם צריכים להגיע אליה? עלו ההר, ועבדתם עץ, ובנו הבית וארצה בו. אל תגידו, זה לא הזמן. ואכבדה, אמר השם. זה מושך תשומת לב, שאכבדה כתוב לי היי. למה? ואז אתה מגיע לגמרא במסכת יומא בדף כ"ג, שחמישה דברים שהיו גילוי של מדרגות עילאיות בבית ראשון, לא היו בבית שני. לא היו אורים ותומים. לא היה ארון ברית השם. לא היו לוחות הברית. והנביא חגי אומר את זה ברמיזתו, לפי הגמרא, בתוך ההוראה לבנות. ממש כמו שאומר הרב קוק, אתה לא מצווה לבנות בניין שלם. אתה מצווה לבנות בניין משתנה. ומנקודת ההתחלה, למרות שאותם חמישה דברים לא יהיו. זה לא מאפשר להישאר בפרק א', זה כבר מותח. אומר הנביא, וישמע זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם. יש שלוש קבוצות. אחת המדינית, השנייה זה הכהן הגדול, השלישית זה העם חבית ישראל. ויראו העם מפני השם. מה הכוונה הכניסו ללחץ? או שיראת אלוקים, זה הדבר שהתורה אומרת אותו במקום שהיא רוצה, במקומות שהיא רוצה להגיד, דבר המסור ללב, נאמר בו ויראת מלוקיך, מה המסור ללב? האם זה התאמה מגמה אלוקית בדור שלך ואתה משתף פעולה? ולא מחפש שום טובות הנאה, רק לשרת את המגמה האלוקית. ויראו, הם משתפים פעולה. ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור, אני איתכם נאום אדוני. זה לא רק אמירה של מלאך השם, השם איתך גיבור החי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו ביד נביאו, אני איתכם. ויער אדוני את רוח זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שארית העם, ויבואו ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהים. והמלבים עומד על המתח החיובי בין ההתעוררות העליונה האלוקית לבין ההתעוררות מלמטה. הגר"א יאמר לתלמידיו, מרכז הכובד של הגאולה השלישית, התעוררות מלמטה. הם באים לפה לארץ לפני כ-207 שנים, 8 שנים, בחטא אלול, עוד כמה ימים, 70 נפש. מה זה במושגים של עם, של דור, של מדינה? אמר להם, אל תקלו ראש, אתם בהשתלמות, אף אחד לא ביקש מכם להיות שלמים. איך תגיעו למספר שאני אומר לכם שהוא יהיה? 600,000? אל תשאלו איך. המציאות מתחלקת לכך שהקדוש ברוך הוא פועל, אתם תביאו 1 מ-1,000. זה מערכת היחסים. השם אחראי 999. ויער השם מתעוררות עליונה, זיכל בתוך בני אדם ואז הם מתעוררים מלמטה, בניגלה, וכתוצאה מזה השפע האלוקי ממשיך להתגלות. אולי זה היה ביום 24 לחודש בשישי, בשנת 2 לדריווש המלך, כלומר 24 ימים עברו ובאו ועשו מלאכה בבית השם. בשביעי ב-21 לחודש, עוד 30 יום בערך, ויהי דבר השם ביד חגי הנביא לאמור, אמור נא אל זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה ויהושע בן יוצדק הכהן הגדול ואת שארית העם לאמור. מה עוד צריך להגיד להם? הרי הם התחילו לבנות. מי בכם הנשאר שראה את הבית הזה בכבודו הראשון עם אותם חמישה דברים שהיו בבית ראשון? מה אתם רואים אותו אתה? אומר הנביא חגי, הלא כמוהו כעין ביניכם. כמה אנשים בימים האלה אמרו כעין בינינו? לא היה מבצע, לא היה ניצחון. איזה עולם מעוות שכל הארץ שהיה בעזה הוציא אותם לרחובות לשמוח, ופה התהלכו אנשים עצובים. איך יכול להיות העיוות הזה? ברור שיש דברים שצריך לשפר, ברור שהמלאכה לא נגמרה. הנה הם אומרים כעין זה בעינינו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בעלי הבית על משהו? אני התחייבתי למצוא חן בעיניכם? לספק את רצונכם? לתת לכם שקט? בשביל זה יש אלוקים בעולם? בשביל זה יש עם ישראל בעולם? אחר כך אומר הנביא, ואתה חזק זרובבל נאום השם, וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק עולם הארץ נאום השם. ועשו, כי אני איתכם נאום השם צבאות. נכון, פה צריך חיזוק גדול. המקום שבו הסברה האנושית שיכול להיות שהיא צודקת כשלעצמה מזהה את הפער האדיר הזה בין בית ראשון לבית שני, צריך חיזוק עצום כדי להמשיך ולבנות ולא להישבר, ולא לתת לתסכול להחליש את הדבר הטוב שכן קיים. זה צריך חיזוק אלוקי. אומר הנביא, את הדבר שקראתי איתכם וצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. לכו בהדרגה עם המעט שיש. תבנו ותשתלמו, אל תיראו. אחר כך יש סוג של טלטלה עולמית, עד כדי והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, וממלאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. זה יהיה המקום שבו נקבעים הערכים של המציאות. כל מושג, כל תוכן, כל יעד, יהיה כוחו מהבית, מבית המקדש. מודיע הנביא הודעה, לי הכסף ולי הזהב, נאום השצוע. זה הסיבה הפנימית למה אסור לקחת שוחד. זה לא כסף שלך. הקדוש ברוך הוא נותן לפי הצורך ולפי מה שמתאים, אבל לא בדרכים עקומות. אל תרוויח בצורה לא ישרה. זה הכותרת של בית המקדש. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. אומר הנביא חגי, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר השם צבאות. ובמקום הזה תן שלום, נאום השם צבאות. אומר הרשב"א בתשובות, הנוצרים התלהבו מהפסוק הזה, כי כתוב בו את המילה האחרון, אז זאת אומרת שלא יהיה עוד בית מקדש, אז שני נחרב, נגמר הכל, ולא הבינו א' ב'. בשפה העברית אין דבר כזה אחרון כסוף. המילה האחרון בשפה העברית פירושה אחרי, זה הכל. המילים ילאה וילדיה אחרונים, מה כתוב מיד אחרי זה? מי אחרי? רחל וילדיה. יש אותות שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות, ואם לא האמינו לכל האות האחרון זה השני, אז יהיה האות השלישי. כשאתה לא רוצה להבין משהו, אתה יכול להיות אטום. בסוף פשוט קריאה בעברית פשוטה. אבל יש פה שאלה הרבה יותר גדולה. מה פירוש המילים גדול יהיה כבוד הבית הזה? הבית הזה לא היה יותר גדול מבית ראשון. יש פה משפט שכתוב, הוא לא ברור איך הוא מתיישם במציאות. סדר, הגמרא בבבתרא התאמצה מאוד להגיד שיש, זה יותר שנים ויותר בגובה. בסדר. אבל זה העומק כוונת הפסוק, גדול יהיה הבית הזה כבודו אחרון מן הראשון. אומר המלבין, הנבואה מתנהלת בשתי שכבות. היא מתחילה במציאות הגלויה של הבית השני. אפשר שהבית השני יהיה גדול מן הראשון. בשני תנאים. האחד לאומי עממי. במקום הזה אתן שלום. אם תהיה אחדות, מי שיבדוק מכם בכל הערוצים והאתרים של החמאס, כבר מלפני 15 שנה, מה הנחות העבודה שלהם? למה הם חושבים שהם יכולים להכריע אותנו? וקיבלו קצת חיזוק השבוע למחשבה הזאת. מפני שאיך שהם מכירים את המציאות שלנו, מהתקשורת כמובן, שמשם גם באו כל החולשות והחפירות והניתוחים, מי השם במה, מי זוכה לציון 8 ומי זוכה לציון 8.5 של אנשים שיכול להיות שבכלל לא לחמו אפילו פעם בחיים שלהם. איזה גסות רוח, איזה גאווה. אומר החמאס, אתם חברה שסועה, קרועה, מפולגת. אתם בתוך הקבינט לא יכולים לדבר ביחד. זה מה שאומר הנביא, לפי המלבין. לא תהיו ביחד. במקום הזה לא יהיה שלום, לא יהיה בית מקדש. יישאר השני עלוב, אפילו עד כדי המילים כעין בעיניכם. יש עוד תנאי, מחילה, יש עוד תנאי. והוא, מה שאמר הנביא, אומר המלבין, את מה שקראתי איתכם כשיצאנו ממצרים. אומר המלבין, התנאי השני הוא צמיחת האמונה והתורה. לא תצמחו, אומר המלבין, ירבו הפריצים ומארסי הדת, בית שני לא יהיה גדול מן הראשון. ואז עוברת הנבואה לשלב או למישור או לשכבה היותר עמוקה. היא כמו נאספת הנבואה ומחכה לבית שלישי. והוא יהיה יותר מן הראשון. משתלם. אם בתוך תהליך ההשתלמות הגענו למצב שזה מה שצריך מאיתנו, זה יהיה בבית שני. ואם לא, אז 2000 שנה נעבוד ונעמול ונשתלם עד שנגיע לשלישי. זו סוגיה גדולה. קודם כל, פנימה, בין שני הנימוקים. כי הנימוק של השלום עלול להיות סותר את הנימוק של רבו פריצי הדת ומארסי הדת. זה דק מן הדק. אם אתה עושה ברור נוקה, במיוחד בדור שלנו, אין כוח לאנשים לקבל תוכחות, רק לתת. אין להם כוח. אתה אומר איזה משפט, אתה מבקש לברר סוגיה, נפגעים ממך. עוד לא אמרת משהו, רק שאלת שאלה שקשה לענות עליה. ונפגעים. ואתה לא דואג לכבוד התורה, ואל תשאלו. ברור. יש לפי המלבים, על פי הבנת הפסוק, לפי הבנת המלבים בפסוק, יש חובה לברר ענייני דעות. וחובה אם נוקה, אם ברור נוקה. האם כוונתך נקייה? האם זה עולה אצלך בנפש בקנה אחד עם השלום? האם ברורי הדעות הופכים להיות עוינות? הופכים להיות שנאה? זה אחריות עצומה. וכן העיד הרגיסה, האם זה שאתה רוצה להשתלם בשלום, האם זה אומר תטשטש את ההבדלים? זה ממש כמו אותו ברור מול בית ראשון ובית שני. אתה יכול להתעלם מזה שאין אורים ותומים ואין לוחות הברית? מה, אתה יכול לעבור על זה לסדר היום? מצד שני, אם השם רוצה שתתחיל מזבח ותתחיל בית המקדש עם אבנים, זהו. אז מי אתה? אלא אתה רוצה להגיד שבתוך הבירור שלך הבנת קודם כל מה השם רוצה. ומתוך זה אתה מדבר. אתה נקי? לא לקחת שוחד? לא לקחת טובות הנאה? אתה לא מתעסק במימוש הציפיות שלך? תדבר, תברר, אל תחוס. זה חשבון מאוד מאוד עדין. שאלות, בכבוד. היום אדם נוסע בסביבות שלוש בערך בין אופקים וסדרות לאשקלון, כביש 25. מתחיל לראות מול עיניו על הכביש תופעה מדהימה. רכב או שניים נראים רכבים מיוחדים עם פנס כזה מעבב. לאט לאט שאתה מתקרב למכוניות, אתה רואה איזה רכב ביטחון, ואתה רואה רכב אחד ושניים וחמישה ועשרה ועשרים נוסעים בקצב אחיד. אתה עובר במוכחה, כמובן שאתה לא חי עם אינפוזיה של תקשורת כל שתי עשיריות השנייה, אז זה תחושות. אלה רכזי הביטחון של כל אזור המושבים, היישובים, הערים שקרובות לעזה. אז מה הם עושים? עושים שערה כל כך מיוחדת. ואז אתה שם לב לתופעה מדהימה. כל רכב מאותר בדגלי המדינה. למה? הם נסעו להלוויה של חבר שלהם, של זאב ציון, מרכז הביטחון של נירים. זה הייתה שיירה של אבל מצד אחד, אבל של גבורה גדולה. זה שאתה נוסע עם דגלים, זה אומר שאתה שייך למהלך ציבורי לאומי. במיוחד דגל כחול לבן, הוא לא צבעים שחורים ואדומים, הוא לא צבעים של דם, צבעים עדינים, של משהו שמזכיר תכלת, רקיע, מגן דוד. והם יודעים בתוך כאבם ובתוך אבלם להחזיק את הראש. שזה אומר שהשיקול המנחה הוא איך לשמור על המדינה. בתוך השיקול הזה יכול לבוא מקום אישי, משפחתי, קהילתי, ולומר, ובצדק לומר, אני חושב שאני לא יכול לחיות פה. וזה מה שחידשו אנשי גוש קטיף, זה לפני משורת הדין לחיות בתנאים כאלה. הם התחילו בבירור הזה, הם לא דילגו עליו. אבל המרחק בין זה לבין שידור של חולשה, של התפוררות, הוא הסכנה הלאומית. זה ברור הדין מאוד, נכון, הוא בינו, בין האדם לבינו לבין עצמו. קשה לקבוע בזה מסמר. ולכן אני לא חושב שהבירור של החסידות, כלומר של הלפנים משורת הדין, הוא יפסול מישהו שאומר, אני צריך תנאים מסוימים כדי לגור פה. בתנאי שאנחנו שומרים מכל משמר על תחושת השירות. זה הגבורה. המוכנות של האדם, משפחה, קהילה, לשרת אומה, לשרת ציבור, לשרת מדינה. רק עוד משפט. אחד הגורמים היותר מפריעים לבירור הזה, היותר עושים את הבירור הזה גס ועווה ולא דק, זה התקשורת. זה נכון שזה אומנות מיוחדת לאתר בתוך כל המרחב הזה בדיוק את אלה החלשים, בדיוק את אלה המורמרים. וזה נכון שאני הצופה, אם אני נותן לזה משקל מעבר לממדים הקטנים של זה, אני בעצמי שותף בכל החולשות האלה. שותף ברפיון הזה. זה נכון. ולכן אולי עוד יותר חשוב לדבר על השיקול הזה שאומר אתה חלק ממדינה. כן, המחשבה הזאת שהמשפטים שלי, אני אדם פרטי, לא משנה איפה, יכול להיות, זה ביטוי ששמעתי אותו, אני לא סומך עליו בדרך כלל. גם אני לא יודע אם אני מביא גאולה לעולם, אם אני אומר את שמו, תדעו, השם שמור במערכת. אבל שמעתי איזה פרשן, איזה ערוץ, אומר, אני חושב יומיים לפני הפסקת האש, שאני לפחות אישית לא ידעתי שמדובר על זה, הפסקת אש. הוא אומר משפט, הוא קרא אותי לגזרים המשפט. לא יכולתי לשמוע אותו. הוא אומר, חמאס מתמוגג מכל הדיבורים האלה של עזיבה. זה כבר לא קשור למידת חסידות. זה אחריות, בדיוק כמו אחריות של חייל בקרב, בדיוק כמו אחריות של מישהי שבעלה מגויס בצו 8, כך אחריות על כל תושב בכל מקום שהוא, שלא להחליש. זה לא סותר את העובדה שאדם יכול לעשות הערכת מצב שלו ושל סביבתו הקרובה ולומר, אני לא מקומי באלף, מקומי בבית. יכול. אבל לא יחליש את לבב אחיו במלחמה. הרמב״ם, בעקבות הגמרא בבבא בתרא, בעקבות הפסוקים בירמיהו, עוסק בבירור הזה. שאם אני חושב על החיים הפרטיים שלי בזמן מלחמה, אני עלול להגיע למצב שאני מחליש את כוחי להילחם, אני עלול להגיע למצב שבו אני מחליש את כוחם של אחרים להילחם. אומר הרמב״ם, דמו ודם כל ישראל תלויים בו, ועליו נאמר, ארור עושה מלאכת השם רמייה. זה הדיון. אין לא דבר בכלל עכשיו על דיונים של דעות. טוב להיות שם, לא טוב להיות שם, זה מישור אחר לגמרי. במישור של השאלה, האם עם ישראל, האם מדינת ישראל, יש בה כוחות להשיב מלחמה? היא לא חלשה. עכשיו, חייל שחוזר משדה הקרב, הוא פוגש את העצבות. הוא פוגש רוח נמוכה. יהיה לו כוח לחזור למערכה אם עוד שבוע צריך? או שהוא יגיד בשביל מה אני עמל? ממילא אומרים שלא עשיתי כלום. המושג שאותו התורה מכינה אותנו בפרשת שופטי, בהתחלת חודש אלול, ביציאה לקרב עומד כהן משוח מלחמה, הוא אומר, המשימה הכי עליונה שלכם זה לא להישבר, זה לא להיחלש. זה לא חלילה הופך את האנשים שהחליטו מה שהחליטו לגבי מקומם, זה לא הופך אותם לאנשים גרועים או פחות טובים מאחרים. כל אדם עם החלטה שנוגעת לו. אבל כן צריך לחנך, לדבר על זה, לכתוב על זה. שהדיבורים, ואני טוען גם המחשבות, צריכים להיות מושפעים משיקולי דעת לאומיים. עד איפה יהיו מושפעים? מה בדיוק יהיו מושפעים? כל אדם לעניינם. אבל כשרואים פסוקים כאלה, אתה קורא אותם באלף, יום אחרי הפסקת האש, אתה קורא את המציאות שבה אנשים אמרו, זה לא כלום הבית הזה. אתה נזכר בפסוקים בעזרה. עזרה לא עושה את זה, לא עושה מלאכה קלה. עזרה סופר מתאר, בפרק ג', שכשהתחילו לבנות את בית המקדש השני, אנשים שראו את הראשון בכו, והיו קולות הבכי מתערבבים בקולות השמחה. עד כדי שלא היה ברור מה הולך. האם טוב מה שהולך או לא. לכן בשאלה הזאת של הציפיות, שהיא כבר קצת אחרת משאלת ההכרעות האישיות והמשפחתיות, גם שאלת הציפיות, עד איפה הגבורה צריכה לצאת אל הפועל, גם היא צריכה לקחת בחשבון את מה אני מחזק במצב הנוכחי, ואיך אני שואף להשתלם לשכלול. כן. בתביעה אישית. אני לא מדריך אף אחד. אני לומד איתכם. בלי קשר לתקשורת. הקדוש ברוך הוא, התביעה זה רק, התביעה היא רק סעיף אחד. סעיף אחד לפני התביעה, זה המילים שהנביא חגי אומר, והם הודגשו לא סתם. אני איתכם. שהמילים האלה מסמנות, יש כוח. התביעות באות איפה שיש כוחות. יכול אדם להגיד, יש סתימה אצלי, הכוח לא הגיע אליי, אז מה תתבע? הרי התביעה ברגע שאין כוח הופכת להיות כתרוג. היא אנטי מידת הרחמים. מידת הרחמים כשמה בנויה על האותיות האלה, רחם, בנויה על לידה, לידת כוחות. יכול יישוב, יכולה משפחה, יכול לא יודע מי להגיד, אני סתום, אין לי אפשרות. לאלה שאומרים נפתחנו, והכוחות מתגלים, והמשימות נובעות מהכוחות, קוראים להם חסידים. הם עושים חסד עם כנסת ישראל. לא חסידים במובן שהם הכי טובים מבחינה רוחנית. הם הדוויקים. לא בזה אנחנו עוסקים. נותנים למהלך הכללי של כנסת ישראל אחיזה במציאות. וזה לפני משורת הדין. מה שעברו תלמידי הגרא, לפי מי שמספיק לקרוא את פאת השולחן בהקדמה שלו, כמות ואיכות האיסורים שהם עברו, אין בריאה יכולה לעמוד בהם. זה לא נורמלי. מודיע לך בהכנעה, אם הייתי לא עליך הגאון מווילנה, הייתי מדריך להישאר בחזית. כיוון שאני קצת פחות מהגרא, אז אני לא מדריך. אני לא צריך להדריך, בגלל שהתורה, כשהיא מדברת על מלחמה, היא אומרת, אל תיארצון מפניהם. היא אומרת את זה. ברגע שהרמב״ם אומר, אסור להחליש עצמו, הוא אומר את זה. זה שאלת הגבורה. האם אני מותח קו מהמקום הכתוב והמסור עד אליי, עד לשיקוליי, עד לכוונותיי? זה הגבורה, אומר הרב קור. להיות חזק בהצהרות, להיות חזק בציטוטים. לא שזה שאלה כל כך מהותית, אבל משהו מהדקות הזאת אפשר להרגיש בלב של הבן אדם שהוא רואה את השערה הזאת, של רכזי הביטחון, עם הדגלים, עם המכוניות. מה הדבר פשוט שהוא אומר? אני רוצה להיות איתם. עושה אס-אמס לכמה חברים שלו, תשמעו המחזה נדיר הזה. אז אחד אומר, הם נוסעים להלוויה של זאב. אז מה אתה אומר לעצמך? פשוט. אתה נשאר בהלוויה, אתה באותו כביש, אותו אזור. מחכים לך בהכנסת ספר תורה בחיפה. מחכים לך מורים באשקלון. לא תגיע. מה אתה עושה? לבך שם. מכל סיבה שהיא אנושית, מוסרית, ציונית, אתה צריך להיות בהלוויה. זה שיקול דעת. הוא צריך להיות נקי לגמרי. איך, מאיפה יהיה הניקיון הזה? אני בשונה מכם, עטוף בטובות הנאה. בשיעבוד להם. זה לא, אי אפשר להשתחרר מזה בתוך דקה. זה ברורים כל הזמן. אז לפעמים זה ברורים במגורים. לפעמים זה ברורים במשימות ועבודות ופרנסות וכו'. לפעמים זה ברורים איפה להיות בשעה מסיימת. אין סוף. ולכן ההשתלמות, פה יש תביעה, תביעת הניקיון, והיא ברור גדול. הנבואה שאנחנו קוראים בשבת היא נבואת ישעיהו. הנביא כאן בפסקה 2, כך נפתחת ההפטרה. אנוכי אנוכי ומנחמכם. לא מספיק אומרים חזה בירקות שימוני, אנוכי אחד. נכון, במעמד הרסינה, הספיק אנוכי השם אלוקיך, אנוכי. בשביל לגאול אותנו צריך מעורבות אלוקית כפולה. אנוכי אנוכי ומנחמכם. מי את ותראי מאנוש ימות, או מבן אדם חציר ינתן. למה את יראה? וממי את יראה? מאנוש ימות. ותשכח אדוני עושה חנותי שמיים ויסד ארץ. ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר קונן להשחית, ואיי חמת המציק, אל תיתן לזה אחיזה בדמיון שלך, כי חמת המציק תיעלם, יש מנהל העולם. ואנוכי השם אלוקיך רוגע הים וימוג עליו השם צבאות שמו. אני ארגיע אותך אם תרצה. אשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ. כשאנחנו חוזרים לנחלת אבותינו, מתקבצים ובאים לתוכה, זה מהלך אלוקי שנוטע את השמיים מחדש ויוסד את הארץ מחדש. ולאמור לציון, עמי אתה. כי בציון המתחדשת לא כל דבר ימצא חן בעיני נציגי הקדוש ברוך הוא בעולם. אף על פי כן אומר הנביא, לאמור לציון עמי. בקש הנביא ואומר, התעוררי ירושלים. ואחר כך הוא אומר בתחילת פרק נ"ב, אורי אורי נפשי וזך ציון. נפשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא אסיף יבוא בך עוד ערל ותמה. נערי מאפר קומי שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך שביה בציון, מה שמכונה בגמרא במסכת סנהדרין ובגמרא במסכת ברכות יציאה משעבוד מלכויות, יציאה משעבוד לגוי. כי כה אמר אדוני, חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו. זה הבסיס בסוגיה במסכת סנהדרין בדף צדיק זין צדיק ח', לדעתו של רבי יהושע, שגאולה לא תלויה בתשובה ולא בכסף תיגאלו. הוסיף לזה מרן אחידה, לא בכסף תיגאלו, חינם נמכרתם בגלל שנאת חינם, ולא בכסף תיגאלו, אלא באהבת חינם. כך אומר המרן אחידה לפני 200 שנה. והרב קוק בעקבותיו. אחרי כל תיאור הקושי וחילול השם, מתחילה גאולה. לכן ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא כי אני המדבר הנני. מה יש בתוך המהלך? מה נבוא על הערים רגלי מבשר? משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. אומר לציון, מלאך אלוהיך, תקום מדינה. זה לא רק נחזור הביתה, זה לא רק קיבוץ גלויות, זה לא רק פירת הארץ, תהיה מלכות. כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו. לפי חלק מהפרשים, הצופה והמבשר ישמיעו קול ביחד. המבשר הוא בעצם מעין הנביא, והצופה הוא המביט על המציאות. ובמציאות אנחנו נראה בפועל את חורבות ירושלים נבנות. איך נראה? כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כמה אלפי פעמים רבנו אהב ציודה היה מלמד את הביטוי הזה, כי עין בעין יראו, על ההפרשים בין העיניים, בין העין האנושית לעין האלוקית. שבלי לכוון נכון את העין האנושית כלפי מעלה, כלפי ההנהגה האלוקית, לא נבין את המציאות, לא נבין את הדור, וממילא גם לא נוכל לפעול בו. פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם אדוני עמו, גאל ירושלים. חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקים. האם הכוונה אפסי ארץ כל הקצוות? או האם כמו שאומר צדוק מלובלין, שיום הזיכרון שלו בשבוע הבא בתת אלון, ראו כל אפסי הארץ שישראל ירגישו שהם אפסים, שתהיה להם ענווה, אז יראו את ישועת אלוקים. סורו סורו צאו משם, תמה אל תיגעו, צאו מתוכה. למי מדבר הנביא? מאיפה צריך לצאת? אומרים כל הראשונים מהגלות, מהטומאה של הגלות. היברו נושאי כלי השם. ניקיון גדול הם צריכים, נושאי כלי השם. איזה ניקיון? כי לא בחיפזון תצא. אחרי שאתה אומר לנו שאנחנו צריכים לצאת מהתרומה, אחרי שאתה אומר לנו ששמך מנועץ כשאנחנו בגלות, אז עשית זה מהר, בבת אחת. אומר הנביא, לא, לא בחיפזון. יש תיאור של הנביא הזה עצמו, ישעיהו. הוא מתאר את הפער בין דבר הנביא למחשבות של בני אדם. עד כדי המילים שהיהו כפחת בלהגס שפה. מה שאומר הנביא, לועגים לו הציבור. למה? אומר הנביא, זאת המנוחה ניחו לעייף, וזאת המרגעה. מה זה זאת המנוחה? אומרים הראשונים, רשי רדק אבן עזרא. אחד אומר, זאת המנוחה ירושלים. אחד אומר זאת המנוחה תורה ומצוות, אחד אומר איסור גזל. זה היה דור שרצה לנוח, רצה מנוחה. והנביא אומר להם, בסדר, זה רצון טוב, אבל תכוונו אותו לירושלים. אז זה היה להגי שפה, אדם שרוצה לנוח, דבר אחרון שמעניין אותו זה ירושלים. או תורה ומצוות, או איסור גזל. אומר הנביא, התפיסה הזאת שמחפשת מנוחה, היא בסוף מקימה עליה מושלי לצון. ממשלה. מה זה לצון? כי לצון דוחה תוכחה. אדם אומר, תזאת את החיים שלי, אני רוצה לזרום, אל תגיד לי מה לעשות. אומר הנביא, התפיסה או הצמיחה הבאה, אם אפשר לקרוא לזה צמיחה, שמי הרעיון הזה של המנוחה או מי השילוב של שלטון, בסוף גם מגיעים לשלב השלישי, עושים ברית עם המוות וחוזה עם שאול. איך עושים חוזה עם שאול? זה אפילו עורכי דין לא יכולים להגיד, מה זה? אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, אחד מגדולי התנאים, לעשות חוזה עם שאול, הכוונה עם מחבליה. הסכם עם מחבלים זה לעשות הסכם עם השאול. וההסכם הזה לא התקיים. כך אומר הנביא. ואתה, איפה אתה עומד? אתה לא מושלי רצון. אתה לא מחפש מנוחה. תזה, איפה אתה במרחב? אומר הנביא, הנני יסד בציון אבן. לא קיר, לא רצפה, לא תקרה, לא בניין, לא שתי קומות. אבן אחת. נו, אז אומר לנו הנביא חגי, אבן אחת? זה כלום. זה מה שרצינו בגאולה. אומר הנביא ישעיהו, המאמין לא יחיש. הוא לא לחוץ. אין לו סטופר ביד. זה, על זה אין ריקוד. יש ריקוד מי שמאמין לא מפחד. אני לא יודע את הניגון למילים, מי שמאמין הוא לא פזיז. הוא עובד בצמיחה, עובד בהשתלמות. ובמנוסה לא תלכו. כי הולך לפניכם השם, ומאספכם אלוקי ישראל. איזה תואר נפלא. השם הוא מאסף שלנו. אומרים הראשונים, למה השם הוא המאסף? כי המאסף אוסף איתו את כל החלשים, את כל הקשיים. רגע, השם, יש לי הצעה לך. אני מהמאמינים החשים, הפזיזים. אני אומר לך, השם, תתעסק רק עם צדיקים כמוני. מה אכפת לך מהחלשים? מה אתה מסתכל עליהם בכלל? אומר לי הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לחשוב ככה, אבל אל תקרא לעצמך מאמין. אם אתה רוצה להמשיך את המגמה האלוקית, המגמה האלוקית אומר אותה הנביא, זה לאסוף. בספרים הפנימיים מופיע הביטוי לבל יידח ממנו נידח, מקורו בשמואל. לא לוותר על שום אדם, על שום כוח. זה עומק לימוד הזכות של חבלי משיח. המדרש בשופטים, לא ברור למה, אבל זה בוודאי לא במקרה. לומד לימוד גדול מאוד על סדרי הגאולה בישראל. נמצא פה בפסקה 7. ב-6 בבוקר זה קצת קשה לראות מספרים, אז 5 עוד נשאר. והשלישית יוותר בה. פסוק בזכריה. ראשיתו של הפסוק, והיה בכל הארץ פי 2, יקרתו, יגבעו. והשלישית יוותר בה. שאין מתיישבים בארצם, אלא בגאולה שלישית. גאולה הראשונה זאת גאולת מצרים. גאולה השנייה זאת גאולת עזרה. השלישית אין לה שם. כי היא עוד לא הייתה כשחזל כתבו את, אמרו את דברם. אבל הם כן ידעו להגיד, אין לה הפסק. תהליך בית ההפיך. גאולה שלישית. גם הרבנו הרב ציודה בעקבות אביו הרב, הרב קוק, היה חי את הוודאות הזאת, שגאולה שלישית אין לה הפסק. זה פסוק ח' בפרק י' ג' בזכריה. בשניים יקרתו יגבעו, שתי תקופות נגמרו, והשלישית, התקופה השלישית, יוותר. היא תישאר בלתי הפיכה. מה אומר הנביא פסוק ט'? מיד בסמוך. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כי יצרוף את הכסף, ובחנתים כי יבחון את הזהב. את השלישית. הרגע אמרת לנו שגאולה, תהליך בלתי הפיך. מה עכשיו? המאמין לא יחיש. אנחנו לא יודעים כמה טלטלות הקדוש ברוך הוא רוצה לטלטל אותנו. מה עוד צריך לנקות? בדיוק כזה של רב יוסף, שהיה אפשר להגיד, מרא דשמטא דגאולה. הגמרא בכתובות, בסוף המסכת הוא אומר, בזוזי בתר בזוזי. עוד טלטול, עוד ניקוי, עוד ניקוי, עוד ניקוי. לא יודעים כמה. באמת, אם גאולה לא תלויה בתשובה, כלומר, עוד לא מספיק תיקנו את עצמנו, אז באים האיסורים ומתקנים. כל איסורים של כל אדם. זה לא מקטין את הקושי. זה מעמיד אותו בתוך הקשר. רחב, ציבורי, שמרכז הכובד של השאלה זה מה אתה יכול לתרום, מה אתה יכול לצמוח, מה אתה יכול להצמיח. ולא השאלה אם אתה מרוצה, אם הגעת לסיפוקך. אז אולי ככה לסיום חלק מפסקה 12. כן. חבוד. ברור, ברור שהתגלו דברים גדולים, שהתגלתה רוח גדולה, והיא לא תיעלם. צריך לסייע לה. לסייע לה בלימוד, לסייע לה בעשייה, להמשיך אותה. לא הכל אנחנו יכולים לעשות. אבל זה ברור שהרוח הגדולה הזאת יכולה להתפתח. לכן אמרתי שאם מימוש הציפיות, שיכול להיות שיש לו גם השלכות על החיים, גורם לי להיות עצוב, זה כבר החלטה. שבהחלטה הזאת יש החלשה. ולכן דובר על הדקות שיש בין רצון אמיתי לשפר לבין שפיטת היעדר השיפור. זה דק, זה לא פשוט ולא מובן מאליו. פסקה 12 אומר הרב קוק בפרקים שנקראים אורות ישראל, פרק ה', אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לומר במדינה רגילה. מדוע? כי היא אינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות. נכון שיש מלמעלה מוני אידאות, רעיונות של עטרת החיים של האנושיות, אבל זה לא נוגע בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. מה זה? שחקוק בהווייתה, בכוח הפנימי שלה, תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. כל חיבורי היחיד והציבור, שעד לפני אותה חטיפה שהזכרת, הלכו ונשחקו, והכל צף מחדש, הכל התפרץ. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. מדינה זו היא מדינתנו. מדינת ישראל, הראשון שקרא לה בביטוי הזה, בצורה כזאת, יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. זהו באמת העושר על יותר עליון. ברגע שהפסוקים בדברי הימים ובספר מלכים מתארים ששלמה יושב על כיסא השם, ובעצם מתארים ששלמה יושב על כיסא ישראל, ויש קשר ביניהם, בין כיסא השם לבין כיסא ישראל, יכול הרב קוק לומר יסוד כיסא השם בעולם. אשר הפסוקים בדניאל, הפסוק בדניאל מצד אחד אומר שיש לקדוש ברוך הוא כיסא אחד, ומצד שני אומר שיש לו שניים. הוא אומר רבי עקיבא, ובסדר הסוגיה שם דבריו נשארים, למרות שזה נראה אחרת, שכיסא אחד של השם זה המלכות של הקדוש ברוך הוא, וכיסא שני זה כיסא לדוד. זה הכיסא שדרכו מתגלית השראת שכינה בישראל. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה פנימי, גם אם עוד לא יודעת להגיד את זה בפועל, שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת האושר יותר להיות. די, אפשר לסגור את הפסקה. מוסיף הרב קוק, אמת. לא קל לברר אותה. אמת בדור הזה. אמת שאושר נסגר בזה צריך הוא לביאור ארוך, מורכב, כדי להעלות אורו בימי חושך. מי שיש לו אורות אמיתיים בעולמו, לא יכול להיות שהוא מדלג על חושך. תפיסתו של הרב קוק הייתה נראית לכל מיני אנשים, דמויות, כאיזה טשטוש. אהבת ישראל מרחה את המציאות. אומר הרב קוק, יש ימי חושך. יש מעשים לא טובים, יש דמויות שצריכות תיקון. אושר נשגב זה צריך לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. אפשר להעלות את אורו. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. זה המושג של האושר בדור שלנו. לא קל ליצור גם בו את המדרגות השונות, את המדרגות הטבעיות הפשוטות ואת המדרגות היותר עמוקות. שכשהמציאות מתפתחת על פי רצון השם, השם אומר לנו לא בחיפזון, אז צריך כל הזמן בצד ההתנהגות בתוך המציאות והשאלות שעולות בתוך המציאות, על מה צריך להדגיש, זה לא יהיה במקום להבין כל הזמן, להתאמץ כל הזמן, להשקיע כל הזמן בבניית העולם הפנימי, בהליכה אחרי הלימוד זכות הגדול של אלוקים, של גדעון, של שפטו את העם משפט צדק. להטות, לשים לב כל הזמן לפוטנציאל שעוד יכול להתגלות. ולא לשפוט חלקים שעוד לא שלמים. לשים איתם כתף, כן, להתפתח בהם, כן, אבל לא לשפוט אותם. בשורות טובות, לילה טוב, חודש טוב, שבת שלום.